אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
זה קרה במהלך חודש פברואר. משרד החוץ האמריקני הוציא הודעה שהפתיעה את ישראל. ארצות הברית מטילה סנקציות אישיות כלכליות על 4 ישראלים תושבי יהודה ושומרון. דוד חי חסדאי, עינן טנג'יל, שלום זיכרמן וינון לוי. אבל זו הייתה רק הפעימה הראשונה. בחודש מרס התווספו לרשימת העיצומים עוד 3 מתנחלים, וגם בפעם הראשונה גם 2 מאחזים, החווה של משה והחווה של צבי. הסיבה? אלימות נגד פלסטינים. לארצות הברית הצטרפו ימים לאחר מכן גם ממשלות קנדה וצרפת עם רשימות משלהם. מאיפה זה מגיע? האם אלימות המתנחלים חצתה בתקופה האחרונה כל גבול, או שזה מסר לממשלת ישראל אחרי חצי שנה של מלחמה שנועד ללחוץ על נתניהו לייצר תוכנית מדינית ליום שאחרי? שלום, אתם על עוד יום, הסקת האקטואליה של כאן, אני יואב קרקובסקי. היום ננסה להבין מה עומד מאחורי שינוי המדיניות של מדינות המערב, בדגש על הממשל האמריקני, מה ההשלכות הרחבות של המהלך הזה, ואיך זה קשור לשרים בן גביר וסמוטריץ'. נהיה עם הדוקטור שוקי פרידמן, סגן נשיא המכון למדיניות העם היהודי, מרצה למשפטים במרכז האקדמי פרס ומומחה לסנקציות בינלאומיות. שלום דוקטור שוקי פרידמן.
שלום לך.
בוא נתחיל קודם כל בלהבין, על מי מוטלות הסנקציות של הממשל האמריקני?
מה שהאמריקאים עשו לפני כמה שבועות, הצו הזה נחתם, ואז את הסנקציות אתמול הטילו על כמה אינדיבידואלים, בינתיים הם לקחו קצת את הסנקציות, אבל הנקודה החשובה והעקרונית היא, שזה חסר תקדים להטיל סנקציות כאלה על ישראלים, ועל גורמים ששורים למדינת ישראל, על פעולות, הן פעולות שלמעשה גם ישראל הריבונית יכולה להיכנס לתוך המסגרת שלהן. והדבר השני זה שזה היה טריגר לשורה של מדינות אוספות להטיל סנקציות על מתיישבים בגדה. ראינו גם את קנדה, גם את צרפת, גם את בריטניה, גם את האיחוד האירופי שצפוי להצטרף, כלומר, האמריקאים הטילו סנקציות שהן חמורות של עצמן, והם הניעו עוד סנקציות שבסוף יכולות להפוך לסוג של כדור שלג שיסכן את ההתיישבות.
אז קודם כל אני רוצה גם להבין, האם יש הבדל בין הסנקציות שהטיל הממשל האמריקני לבין אלה של קנדה, צרפת ומדינות נוספות באירופה?
במכניזם ההבדל הוא לא מאוד גדול. מה שחשוב זה המעמד של האמריקאים בעולם, או עיקר במובן הסינמטי, אני אסביר מה הכוונה. סנקציות בעצם הן סוג של רשת, כלומר, הן פוגעות בבודדים, אבל הן מפעילות, הצו הנשיאותי הזה אומר, אנחנו רואים בעין שלילית שורה של פעולות שעליהן אנחנו יכולים להטיל סנקציות, כלומר פעולות שהצו מפרק, שזה הדבר החריף ואולי גם המדאיג. הוא בעצם אומר את הדבר הבא, כל פעולה שיש בה כדי לערער את היציבות במזרח התיכון, או כדי לפגוע בקידום החזון של שתי מדינות לשני עמים בגדה המערבית, או אם מניעה או אכיפה של פעולות, של פעולות אלימות, שכמובן ודאי פעולות אלימות, הם יכולות להיות איסור סנקציות. עכשיו, הצם כל כך רחב שצורך העניין, אם מחר בבוקר ממשלת ישראל באופן הכי לגיטימי, מחליטה לבנות עוד מאחז או עוד שכונה, ומאשרת, בפרוצדורה הישראלית, הפניות הנגידית והמקובלת, את הפנייה הזאת, האמריקאים יכולים להחליט שזה פוגע ביציבות, ואז להטיל סנקציות למי שמעורב בפעילות הזאת, שזה יכול להיות גם חברות בנייה, גם בנק שינוזי וכן הלאה. זאת אומרת, הרוחב של הסנקציות שהאמריקאים הטילו פה הוא משמעותי בהגדרה ובניסוח שלו.
אבל מה כוללות הסנקציות האלה? מה זה בעצם אומר?
הסנקציות אומרות את הדבר הבא. אנחנו אוסרים על אותם אינדיבידואלים שנקבנו בשמם בצו לעשות פעולות פיננסיות וצריך להקפיד החשבונות שלהם, ולמעשה הם מוקפים מתוך המערכת הפיננסית הבינלאומית. אבל הבעיה היותר חמורה בסנקציות האלה זה שברגע שהממשל מוציא סנקציות כאלה, אני צריך לזכור שהיעדים הקודמים סנקציות מהסוג הזה היו איראן וסודאן ומדינות מצורעות מהסוג הזה, ופה ניחת על ראשינו, וברגע שיוצא כזה צו, אז יש גוף שנקרא פינצן, שהוא גוף האכיפה הפיננסי האמריקאי, שאומר למוסדות הפיננסיים בארצות הברית ולמעשה, לכן גם בעולם כולו, תראו, הנשיא חתם על צו סנקציות כזה וכזה, הוא כרגע מופנה נגד האינדיבידואלים שנמנים בצו, אבל תדעו לכם שהוא עוסק בפעולות בעייתיות בגדה המערבית, ולכן שימו לב, וכשיש פעולות שקשורות לבגדה המערבית, תבדקו, אולי זה נועד או קשור איכשהו לאכיפת אותם סנקציות. המשמעות של אמירה כזאת, במובן של מוסדות פיננסיים, זה שמיד מוסדות פיננסיים, גם בארצות הברית וגם בעולם וגם בישראל, צריכים לגדר את הסיכון. לגדר את הסיכון אומר, להסתכל על פעילות פיננסית שהמקור שלה מגיע מהשטחים, ולחשוד בה, ולבדוק אותה, ובמובן הזה בעצם לעת את היכולת של מי שגר ביהודה ושומרון לפעול באופן שוטף בעולם הפיננסית, והמחויבות הטוטלית של מוסדות פיננסיים למערכת האמריקאית כזאת היא שאף בנק לא מעז בכלל להתקרב לאפשרות שהוא יפר סנקציות, כי זה יכול להסתיים מבחינתו בכנסות בהיקפים עצומים, בנק ישראלים כבר חוו את זה, ובמקרה הגרוע יותר, שזה סוף העולם מבחינת מוסד פיננסי, ניתוק מהמערכת האמריקאית וסליקה בדולר. זה בעצם סוף היכולת שלו לפעול בעולם.
עכשיו תראו, אני לא כופר בזכות של האמריקאים להחליט מי נכנס לארצם ומי לא, מי יכול לבצע עסקאות כלכליות בארצם ומי לא. לא ייתכן שבנקים ישראלים יהיו חייבים לנקוט סנקציות כנגד אזרחים ישראלים, בגלל צו אמריקאי.
שירודלו אותן סנקציות, שמענו קריאות של שר האוצר, שלא יעלה על הדעת, שבנקים ישראלים יעשו דברים כאלה, יחפיאו חשבונות, אז עם הרבה כבוד לשר האוצר, נניח, הוא לא יכול אפילו לחשוב על זה שהבנקים יעשו, יפעלו באופן אחר, כי בסופו של דבר, הבנקים הם חפצי חיים, הם לא יכולים לפעול כנגד או בניגוד לעמדת משרד האוצר האמריקאי ושינצן והגופים הפיננסיים שם.
עוד מעט נחזור לדוקטור שוקי פרידמן, אבל עכשיו אנחנו רוצים להתמקד רגע בסוגיית אכיפת החוק בשטחים, האם הממשל האמריקני נכנס היכן שרשויות החוק הישראליות הותירו וקום? זיו שטל היא מנכ"לית יש דין, ארגון שפועל לעקוב אחר הפרת החוק בצידם של המתנחלים כלפי הפלסטינים. שלום זיו שטל.
שלום.
מי הם הבחורים האלה שהממשל האמריקני וגם מדינות באירופה וקנדה מטילות עליהם את הסנקציות? מה אנחנו יודעים עליהם?
אנחנו יודעים שהם מתנחלים אלימים, שפוגעים בפלסטינים, דמויות מאוד ידועות לכל מי שנמצא בגדה המערבית או מתעניין בנושא הזה, כולל לרשויות המדינה. ואולי כדאי לציין שגם אנחנו מדברים לא רק על דמויות, אלא גם על שתי חוות חקלאיות שבעצם התווספו לרשימה הזאת.
אז בואי תני לנו פנים ושמות.
יש שמות ידועים, משה שרבית, צבי בר יוסף, נריה בן פזי, שמות שכולנו מכירים, ויש גם רשימות, למשל, הרשימה של צרפת אפילו לא, היא איננה גלויה. ואני חושבת שחשוב יותר לחשוב על מה עומד מאחורי הסנקציות האלה. כלומר, למה בארצות הברית ואומרת נטיל סנקציות? ואני חושבת שהם גם לא היו צריכים, אתה יודע, להתאמץ יותר מדי בשביל למצוא חומר. גם החוות האלה וגם האנשים האלה מאוד מאוד ידועים, כל פלסטיני שגר באזור שלהם ונמצא בשטח מכיר, וכמובן שמכירים אותם גם רשויות החוק הישראליות, האקטיביסטים, הארגונים שפעילים שם. זאת אומרת, לא היה צריך ללכת רחוק ולחפש, וכמו שזה נראה כרגע, זה, אתה יודע, קצה קרחון, כלומר, התחלנו עם שלושה, נוספו עוד כמה לאט לאט, יש לנו עוד מדינות שמוסיפות גם אין רשימות, אז הרשימה הולכת ומתארכת, אני באמת חושבת שהרבה יותר חשוב להתעסק בלמה הוטלו הסנקציות האלה, ולא באנשים הספציפיים.
מהם העבירות המיוחסות לאותם חבר'ה שהזכרת את השמות שלהם, לפחות אלה שאנחנו יודעים על השמות, והם לא חסויים כמו הרשימה הזו של צרפת?
אז חשוב להגיד שאנחנו לא באמת יודעים, כלומר האמריקאים לא אמרו בגין מה הם הטילו את הסנקציות, אני בטוחה שהם עשו הליך מאוד מאוד מסודר, אבל הם גם לא, אין פומביות של הדיון הזה, כלומר אנחנו לא יודעים בגין איזה אירועים בדיוק הוחלט להטיל את הסנקציות, אני מניחה שמדובר באירועים שבהם יש תיעוד רב והוכחות מעל לכל ספק, שאכן מדובר במתנחלים אלימים, אבל אנחנו שוב, אנחנו מדברים על אנשים סדרתיים. לא אנשים שפעם אחת נקלעו לאיזה משהו או השתתפו באיזה משהו, אנשים שהם מחוללי אלימות, שבמקומות שהם גרים בהם יש אלימות שיטתית וחוזרת נגד פלסטינים, מדווחת, מתועדת מאוד, שבאמת כל מי שנמצא באזורים האלה מכיר ויודע. חשוב שוב להגיד, זה לא ענישה, זה סנקציה. ולכן צריך להסתכל על זה גם ככה, לא כמשהו שיש לו הליך, כפי שאנחנו מכירים את ההליך הפלילי. אבל אנחנו יודעים שיש החלטה של המדינה, במקרה הזה ארצות הברית, לא לאפשר לאנשים האלה כניסה לתחום שלה, וגם לא לאפשר להם ליהנות מנכסים, ממסחר, מעסקאות אמריקאים, משום שהם רואים בהתנהגות שלהם התנהגות מאוד מאוד בעייתית, ואני חושבת שבעיקר הם רואים בהתנהגות של ישראל משהו מאוד מאוד בעייתי, וזה איתות מאוד רציני לישראל סביב הסיפור הזה של אלימות מתנחלים.
הסיבה שהסנקציות האלה הוטלו היא כי, את אומרת, ההתנהלות של ישראל, מה, המשטרה וצהל לא פעלו נגד הפעילות האלימה לכאורה של אותם מתנחלים?
אני חושבת שאפילו יותר מזה, כלומר, בזמן שישראל מכחישה, כולל המשטרה שישבה לפני כשבועיים, נדמה לי, בדיון שיזם חבר הכנסת צבי סוכות.
האירוע הזה של קמפיין, אלימות המתנחלים, זה פשוט הזיה. זה אירוע שלא קיים. הנתונים מראים כל הזמן שכמעט ואין אלימות של מתנחלים ביהודה ושומרון, וגם מה שיש זה בשוליים של השוליים.
שסרב לקרוא לו דיון על אלימות מתנחלים, הוא דיבר על אלימות של שמאלנים ואנרכיסטים. ישד נציג המשטרה ואמר ש-50% מהתלונות שהוגשו באיזושהי תקופה, תלונות שווא, שזה פשוט נתון שקרי ולא נכון. אז בזמן שבישראל מכחישים, בכל העולם, לא רק שהם רואים את האלימות הזאת והם מסתכלים עליה בדאגה ועוקבים אחריה, הם רואים גם את התמיכה שהיא זוכה בעצם מהממשלה ומהרשויות. הם שומעים את השרים שלנו מדברים על אלימות מתנחלים.
חלק מקמפיין BDS שקרי, אנטישמי.
קמפיין של ארגוני השמאל הרדיקלי על מה שהם מכנים אלימות המתנחלים. השקר הגס.
או שמכחישים אותה או שאפילו מעודדים אותה. הם רואים את נציגי המשטרה, הם רואים את החיילים מתועדים יחד עם התוקפים ומגנים עליהם. הם רואים בנייה של עוד ועוד מאחזים וחוות כאלה. הם רואים את תקציבי העתק שישראל נותנת ומזרימה אל המקומות האלה. הם רואים בעצם מערכת שלמה שמגויסת להגן ולתמוך בעבריינים האלה. והם בעיקר רואים את התוצאות בשטח, ואני חושבת שזה מה שמאוד מאוד מדיג אותם, ולכן ההחלטה. אם מסתכלים על איך שארצות הברית ניסחה או דיברה על הסנקציות האלה, אז היא בעצם מסתכלת על זה כפעילות שמערערת את השלום ואת הביטחון ואת היציבות בגדה. האמריקאים מכירים את התופעה הזאת מקרוב, הם מודעים לעובדה ש-94% מתיקי החקירה או מהתלונות שפלסטינים מגישים בעקבות אלימות או מעשים אחרים שמתנחלים מעוללים להם, נסגרות בלי כתבי אישום. הם יודעים על אחוזי ההרשעה הנמוכים, הם רואים את כל המערכת הזאת שכוללת באמת את כל גופי האכיפה, את הממשלה, את משרדי הממשלה. הם רואים את הכל והם מבינים, הם עושים אחד ועוד אחד, מה שבישראל מסרבים בעצם להכיר בו, להודות בו.
זיו שטל, יש דין. תודה רבה.
תודה רבה.
דוקטור שוקי פרידמן, דיברת על התקדימיות בכך שזה מופעל כלפי ישראלים. האם זה הופעל גם באופן פרטני לגבי אחרים? על איראן זה הוטל כמדינה. אבל האם היו פרטים, אנשים ברחבי העולם, שהממשל האמריקני, אולי מדינות נוספות, הטילו סנקציות דומות בעבר?
כן, זאת אומרת, שוב, הסנקציות עובדות בשני ממדים, גם אינדיבידואלי וגם מדינתי. מול רוסיה, למשל, שזו הדוגמה יותר עדכנית, שהרוסים פגשו לאוקראינה, וסנקציות בינלאומיות, כמובן, אפשר יהיה להטיל עליהן בגלל זכות הווטו שלהם באום, ולכן ממילא אף אחד לא בכלל ניסה ללכת בערוץ הזה, והערוץ שהמערב, גם ארצות הברית, ובהובלת ארצות הברית, גם מדינות אירופה ומדינות ספות הלכות בו, זה סנקציות מדינתיות על רוסיה. ובסנקציות האלה, למעשה, הישיבה אולי מרכזי בסנקציות היה דזיגנציות, מה שנקרא כלומר הגדרה או הפרזה של שורה ארוכה של פרסונות אינדיבידואנים, מקורבים לפוטין, פוטין עצמו, חברות שקשורות לממשל הרוסי, שמבחינת האמריקאים והאירופאים הם חברות שנמצאות תחת סנקציות, ולכן כל הכסף שלהם בחשבונות מחוץ לרוסיה מוקפא, אסור להעביר כסף שלהם, החברות שלהם לא יכולות לפעול, נכסים שלהם כל האפשר להתפסו, זאת אומרת, הסנקציות הן גם מדינתיות, אבל הרבה פעמים הן גם פרסונליות, פרסונליות במובן שיש אישים ויש חברות שמוזכרים בצווים האלה, כמו במקרה הישראלי, במקרה האיראני, וגם במקרה הרוסי יש ממדים לאומיים וממדים שפועלים מול המערכת הפיננסית, מה שתודה לאל עדיין לא קרה, ואני מקווה שאי פעם לא יקרה בהקשר הישראלי.
אז מה בעצם מביא את הממשל האמריקני ומדינות נוספות במערב להטיל סנקציות כל כך חריפות על ישראלים?
אני חושב שיש פה התלכדות של כמה גורמים, אני חושב ששוב, המוקד צריך להיות הרבה, צריך להיות מוסרים לארצות הברית, במובן מסוים הצרפתים והבריטים, ואחר כך איחוד האירופי לא היו רוצים בנתיב הזה, אני מעריך, כשהאמריקאים היו פורצים את הדרך הזאת, והסיבות שמדובר על האמריקאים זה גם פנים וגם חוץ, גם לנושא האמריקאי יש בחירות בנובמבר, והוא, כמו שאתם מכירים, פוזל, לשתי מדינות נדידות שבהן יש רוב מוסלמי משמעותי שיכול להכריע מבחינתו את כל הבחירות בגלל השיטה האמריקאית שבסוף במסגרתה מספר אלקטרון יכול להכריע לכאן ולכאן ולכן הוא צריך במחאות, יש לו במחאות לשלם להם איזשהו מס ואחרי שהוא במשך חודשים ארוכים תמך בגלל מצרי ובאמת בעושים מדהים במאמץ המלחמתי הישראלי גם במובן דיפלומטי וגם במובן הצבאי, כולל סיוע צבאי ושליחת כוחות לאזור, בעצם בסנקציות האלה אומר מצד שני הוא מודע לזכויות הפלסטינים ולהפרות הזכויות על ידי אותם מתנחלים אלימים ואנחנו נטיל את הסנקציות. מעבר לזה, יש פה גם ממד בינלאומי וישראלי, בסופו של דבר האמריקאים מהיום הראשון שהממשלה הזאת נבחרה, רואים בחוסר נחת רב את ממשלת מה שהם קיצוניים על הזאת, זה לא זו אף זו, ממשלת ישראל הטילה על שני האנשים הכי קיצוניים, והממשלה הייתה אחריות גם על החיסרה ביהודה ושומרון, וגם על ההסדרה והניהול של השטח ביהודה ושומרון, זאת אומרת שהוא השר במשרד הביטחון, בין הוא עושה ביטחון לאומי, כשזה המצב, וכשיש אלימות מתנחלים, למרות גם שהקמפיין הזה הוא בחלקו שקרי, אבל יש בו גרעין של אמת, והפעולות האלה לא נאכפות, על ידי לביטחון פנים וסמוטריץ' מקדם פעולות שבעיני האמריקאים הן מטריסות, כמובן התבטאויות של השרים האלה וגם של אחרים. כל זה גורם את האמריקאים להרגיש שכשהם ביד אחת מסייעים לישראל באופן באמת משמעותי מאוד, גם בעזה וגם בצפון, ביד שנייה ממשלת ישראל סוג של תוקעת להם אצבע בעין, ולכן התשובה שלהם היא גם להטיל את הסנקציות האלה שלגמרי מכוונות לציפור נפש בין ממשלת הימין.
אז מעבר לסנקציות האישיות האלה כלפי אותם פרטים שיש להם עכשיו בעיה פיננסית קשה מאוד, מה המשמעות הרחבה של הטלת סנקציות כאלה כלפי מדינת ישראל, אולי כלפי מעמדן של ההתנחלויות ביהודה ושומרון?
זה באמת מבייש, אפילו ברמה האישית. אז אני הייתי שותף להטלת סנקציות נגד איראן, אני הייתי ראש ועדת הסנקציות נגד איראן פה בישראל, לפני אילו שנים, ועכשיו לראות שהכלי הזה שאנחנו השתמשנו בו נגד איראן, בחיזבאללה וגורמים נוספים, פתאום מופרד מול מדינה ידידותית, זהו התחושה מאוד לא נעימה, גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית, זה מסר רע, זה מסרד את ישראל כסוג של מדינה בעייתית, בצורה כזאת שלא יכולה לטפל באכיפה ובעניינים שלה בעצמה, כי בסוף הסנקציות האלה נועדו במקור, למקרים שבהם מול ממשל עוין שלא מוכן לציית לכלים הבינלאומיים, ולא מוכן לציית למדיניות שארצות הברית רוצה לקדם באופן בוטה, בא ממשל ואומר, אוקיי, אתה לא שתף את הפעולה ואתה לא מסוגל לנהל את השטח שלך, אנחנו נעשה את זה בשבילך. פה אנחנו נהיה ידידותית, בת ברית קרובה, פתאום רוצים להתעצמנו תחת הסנקציות האלה, וזה אירוע גם במובן הדיפלומטי, זה גם במובן אפילו אסטרטגי, הוא בעייתי. היא כן מסמן את ישראל כמדינה בעייתית, גם הסנקציות של איחוד אירופי, זה דבר שמורכב להגיע אליו. צריך הסכמה שכל מיניות האיחוד האירופי, שוב, זה בעצם, תחשוב על זה, כל מיניות המערב באות ואומרות, אנחנו נטילים את הסנקציות בהקשר של הפעילות ביהודה ושומרון. ולכן, באמת, אני מעריך שתראה את השלכה משמעותית גם על ההתיישבות העתיד שלה, כי בסופו של דבר צריך לזכור שגם מעורבים את זה וגם אם לא, זה המצב בעולם. אף מדינה בעולם לא רואה בהתנחלויות ובמפעל של התיישבות הישראלית בגדה המערבית מפעל לגיטימי. גם מדינות העולם וגם מועצת הביטחון קבעו שמדובר בהפרה של החוק הבינלאומי, ולאורך השנים מדינת ישראל התנהלה בחוכמה ובסוג של ריקוד הדין כזה מול גורמים בעולם, והצליחה לתמרן בין המשך שליטה בשטח ופיתוח שלו לבין הטלת סנקציות, כשמי שמזנב באחורה ודי הרחק מאחור לתנועת ה-BDS, שהצליחה פה ושם בהצלחות מקומיות למנוע פעולות להחרים את ישראל, אבל באמת היה בשוליים. תגיד בפרספקטיבה הזאת, אני חושב שהסנקציות האלה הן באמת נקודה תפנית היסטורית, הצלחה פנומינלית, שאני חושב שגם ה-BDS לא חלם להשיג, כי זה לא זמר שלא מגיע להופיע בישראל, או איזה חברות השקעות נורווגית שעכשיו הוא משקיעה פחות בבנקים ישראלים כי הם פונים ביהודה ושומרון, אלא הממשל האמריקאי, בד ביטקוב, ובכלל גם הבריטי והצרפתי, כלומר כל החברים שלנו, חברים הכי קרובים, והאיחוד האירופי שבו יש מדינות רבות שהן שותפות קורות של ישראל, באים ואומרים לנו, אנחנו נותנים לנו סנקציות, זה שני זרקור וצובע באופן מאוד שלילי את מפעל ההתיישבות, באופן שאני מעריך שישפיע גם על מסעות פיננסים בעולם וגם על חברות בעולם, ויצטרכו לבחון שוב ושוב איך והאם הם פועלים ביהודה ושומרון ואולי בישראל בכלל, מתוך חשש להגיע לפעולה בתוך יהודה ושומרון.
מפעל ההתנחלויות אף פעם לא זכה לתמיכה, להפך, אתה כבר בעצמך אמרת, כולם לא מכירים בהתנחלויות, ואפילו רואים בהם לעתים פשעים שישראל עושה ביהודה ושומרון. וזה לא פעם ראשונה, הרי ישראל כבר שילמה על מפעל ההתנחלויות בתחילת שנות ה-90, כאשר הערבויות האמריקניות הושעו על ידי ממשל בוש נגד ממשלת שמיר ב-1990-91. אז מה השונה בין מה שהיה אז לעכשיו?
שוב, אני חושב שבצער, שממשלת ישראל הנוכחית, מה שנקרא ימין המנהל מלא מלא, קודם כל ימצא מדיניות, שהיא מדיניות שאומרת בצורה הרבה יותר בוטה, שאנחנו רוצים לפעול ולבנות וכולי, כולל דיבורים על סיפוח, ודבר שני, הצרות של שרי והפעולות בשטח שיש בהן גם אלימות, שהיא לא תמיד נאכפת, כל אלו ביחד, יחד עם המלחמה בעזה ו... התחושה הנוחה של מדינות בעולם ממה שישראל עושה בעזה, ושוב חלילה, אני אישית לא חושב שישראל פועלת שם בניגוד לדין בינלאומי והוא פועלת כחוק, אבל גם בעניין הזה לא כולם שותפים לעמדה הזאת. הכל ביחד מתעכז לרגע בזמן שבו גם ארצות הברית וגם מדינות אחרות אמרו, אוקיי, עם כל זה ביחד, עם התמיכה שלנו בזכות שלכם ללחם בעזה, אין לכם זכות לעשות מה שאתם רוצים בגדה המערבית, הפעילות שם לא הייתה לגיטימית אף פעם, ואתם עכשיו רק מעצימים אותה ומציינים הצהרות שהן בינינו הצהרות שמסכנות את היציבות ואת האפשרות להגיע לכדרון אי פעם, ולכן אנחנו אין ברירה אלא לפעול בעצמנו ונותן את הסנקציות האלה.
את הדברים שאתה אומר לגבי האופן שבו מתנהלת ישראל ביהודה ושומרון, אפשר לשמוע מהרבה מאוד ארגונים, שלום עכשיו, יש דין, שוברים שתיקה. המאזינים שלנו יגידו, אז הנה, שוקי פרידמן, עוד שמאלני.
לא כל, עמדותיים לא שמאל, הן מוצרות עמדות מרכז, ולגבי החוזה ביותר משורון כתבתי בהרחבה, שוב ושוב, אבל זה לא הנקודה, אני מדבר פה כמי שמפרש את המציאות. אני התמחיתי בעשיית סנקציות, ובסיוע לעשיית פיננסי, גם ישראלים וגם בינלאומיים, כדי למנע מפרת סנקציות, אני מנסה לשקף בדברים האלו את המשמעות המשפטית של הדברים, כלומר, מה קרה במציאות, מה הניע את ההתרחשויות האלו, ואיפה אנחנו נמצאים היום, ושוב, אני אמרתי קודם, אני חוזר ואומר, ארגונים שהספרת וגם ארגונים אחרים, ארגונים שכמובן הם חלק ושותפים משמעותיים לדחיפת הקמפיין הזה של אלימות מתנחלים, ובעיניי, ואני חוזר עד שוב, חלקו מוצדק, יש מקרים, של הלימוד שלא נחפו דייר, אבל יש לא מעטיות על מקרים של שקרים ושל קמפיין שקרי שאין לו אחיזה במציאות, אבל ברור לגמרי שהם תרמו גם הם לקידום של הסנקציות האלה, כלומר מי שיגיד את המתיישבים מי שדחף את הקמפיין והנפיח את זה מול גורמים בממשל ובאירופה, היו אותם ארגונים.
לסיום, מה ישראל יכולה לעשות כדי להתמודד עם המציאות החדשה הזאת?
הדבר הראשון שישראל צריכה לעשות זה לנסות לפעול בערוצים דיפלומטיים מול הממשל ומול האיחוד האירופי ומול הבריטים והצרפתים, שם גורמים מרכזיים כרגע. זה לומר להם, אנחנו יודעים לטפל בשטח בעצמנו, אנחנו נדע לאכוף, אנחנו מתיישבים את החוק, ולכן הסנקציות האלה לא מועילות להן, רק מזיקות, ומעבר לזה, זה מצריך הרבה חוכמה וריצון, מה שאני לא משוכנע שאנחנו מוצאים פה בגל הפופוליסטי שבאים להצביע אותנו, כי בסופו של דבר, פעילות פוליטית, שמדיניות פוליטית, שמקודמת באזור שהוא שנוי במחלוקת, כמו ש... אמרנו, אין לו לגיטימציה בינלאומית, גם השינזה בלגיטימציה בינלאומית, צריכה לעשות בסום סכן, בזהירות, מתוך ריסון, מתוך הבנה של הרגישות הבינלאומיות. וכשפועלים כמו פיל בחנות חרסינה, וההתבטויות והמעשים ומצפצפים על הרגישות הבינלאומיות, ובמיוחד על הרגישות האמריקאיות, אז יש לזה מחיר. ואני חושב שאם נדע לרסן את עצמנו, אז יכול להיות שנוכל להחזיר חלק מהסטים האלה לאהובה, ולבטל חלק מהסנקציות, אם כי צריך לומר, מהרגע שהוגלו סנקציות, והגל הזה מתחיל להתקדם, הרבה יותר קשה להחזיר אותו לאחור ולעצור אותו מאשר למנוע מחתכינה את התדון סנקציות.
דוקטור שוקי פרידמן, תודה רבה לך.
תודה רבה.
האזנתם לעוד יום, העורך הוא דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס, חן עוז, על הביצוע הטכני, מיכאל אולשוונג. בצוות האורחים שלנו, גם יותם רוזנבל. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. לכל הפרקים ולהסקטים נוספים מבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להזין ביישומון כאן, באתר שלנו או בכל יישומון הסקטים. מוזמנים בחום לעקוב אחרינו וללחוץ על כפתור ההרשמה כדי לא לפספס שום פרק. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק או בחשבונות שלי בפייסבוק או ב-X, רשת טוויטר. אני יואב קרקובסקי, שנדע בשורות טובות. משתמע.